טוב, רבותיי, שלום. אני הבן של רב יהודה קופרמן, זצ"ל. בשנה הראשונה אומרים הריני כפרת משכבו. השיעור הזה, בעזרת השם, יהיה לעילוי נשמתו. נפטר לפני כחצי שנה. מקים עולה של תורה, של תורת בנות ישראל, וגם קצת בני ישראל, כמו שראינו פה. הייתה לו תקופה של 8 שנים בפני המכללה, במה שהיה נקרא אז מרום ציון, קריית נוער אחר כך, וגם שם יש לו, היה לו תלמידים. הרבה מאוד אנשים הגיעו אלינו בימי השבעה ולאחריו. ובשנים האחרונות שהתחילו ימי העיון בתנ"ך, הוא מאוד שמח על המיזם הזה, שהרי מי כידוע או מי שלא יודע, הוא הקים את המכללה רק על הנושא הזה של איך לומדים תורה, לימוד על טהרת הקודש. הוא כבר ראה אז את הבעיות, אבל בהמשך כבר צריך להתמודד עם הדברים, ומכוחו אני חושב דברים דומים ובהמשך, אבל בסך הכל הוא הקים עולה של תורה בתחום חינוך הבנות במדינת ישראל. וזה תמיד הוא דיבר על זה, כי זה היה, הוא אומר שבזמנו זה היה מת מצווה. הוא אומר, מי שמתעסק עם מת מצווה זוכה להרבה סייעתא דשמיא. אחר כך הוא כתב פירוש המפורסם על המשך חוכמה, ובזה הוא הכניס את המשך חוכמה לכל בתי ישראל. עד היום מדפיסים את הסט של המשך חוכמה כ-1,000 סטים לחצי שנה, שמי שיודע היום את שוק הספרים הקשה והנורא, אז זה בהחלט דבר עצום. ולאחר מכן, לפני כ-25 שנה, הוא מצא עוד מת מצווה אחד, שזה פירוש הספורנו על התורה. עד התקופה היא, גם אני לא יודע עד היום, אבל כי בסך הכל הספורנו פחות מפורסם מהמשך חוכמה, המשך חוכמה מפורסם גם בזכות עצמו, אבל הספורנו הודפס במקראות גדולות של האלמנה רום, זיכרונה לברכה, דפוס האלמנה רום. תמיד אבא זצ"ל אמר ש הייתה אישה שקבעה לעם ישראל בדיוק מה הם ילמדו במאה השנים שאחריה. אז היא, מה שהיא החליטה שנכנס על הדף של הש"ס או על הדף של המקראות גדולות, זה מה שעם ישראל למדו. אז אם כלי יקר הצליח להתברג במקראות גדולות, שהוא סך הכל אחרון, ואחרונים אחרים לא הצליחו, אז מי שזכה נכנס ועם ישראל למדו אותו. אז גם במהדורה של המקראות גדולות של האלמנה רום, בסופו של יום נכנס הספורנו, אותיות קטנות למטה, הספורנו הרי מקצר בדבריו, וכידוע שהוא מופיע בהקדמות של המקראות גדולות ההוא, שזה הנציב ביקש, אפילו דרש, הוא בסך הכל הנציב היה לו מעמד של ראש כל בני הגולה, אז הוא כתב לדפוס רום שהוא מבקש גם לצרף את הפירוש הספורנו על התורה. כלומר, לולי שזה היה, או הנציב היה מבקש את זה, זה היה באמת נשאר איזה פירוש צדדי. ואבא חשב שבאמת זה לא מכבודו של הספורנו שאין עליו פירוש, מכיוון שבעצם הוא נשאר, הרבה משגיחים בישיבות השתמשו בו לומר קצת שיחות מוסר וכו', ואף אחד לא ראה בו פרשן, כמניח יסודות בפרשנות המקרא, שזה הנושא המרכזי שאבא עסק בו. זה היו כמה מילים הקדמה לעילוי נשמתו, ושנדע לפני מי אתה עומד. תמיד אבא, כשהוא היה מלמד, הוא היה מזכיר פרשן, אז הוא היה מקציב לו דקה שתיים בגדר של דע לפני מי אתה עומד, שידעו על מה מדובר. אנחנו ניכנס לסוגיה. הבאתי חוברות, אני לא יודע, יכול להיות לא רואה פה, יש מקרנים, אבל גם אבא לא, כבר לא היה, עוד לא היה, לא היה מהדור של המקרנים, וגם הוא תמיד מאוד אהב שלומדים מתוך ספר, שחשים את הדפים, אז אפשר היה לעשות כאן איזה דף מקורות ככה קצר עם מחשב, אבל אני ככה רציתי לכבודו של אבא, כפי שתראו בהמשך, שנחוש קצת את הדברים, נחוש את הספורנו עם הפירוש שלו, וכך הדברים יהיו יותר מתקרבים לאותנטיות שאם הוא היה זוכה, הוא היה עומד פה אולי מלמד, אבל בשנים האחרונות כבר לא היה לו כוחות לנסוע מחוץ לעיר, לתת שיעורים, אז אכן ימי העיון בתנ"ך לא זכו לשיעורים שלו. הנושא שלנו, כפי שכתוב, לפני אחרי משנתו של הספורנו, בעצם על הדף הראשון אפשר היה צריך לכתוב מתורתו של הרב יהודה קופרמן, אז זה נשכח, אבל בכל אופן זה, הדברים הם מתורתו. אנחנו ניכנס לסוגיה ישר. בעמוד הראשון יש לנו פסוק שמיד נגיע אליו, שהוא פסוק מרכזי, אבל נתחיל בעמוד השני, שהוא בעצם כתוב למטה עמוד מספר 1. יש כאן רש"י לפנינו. הנושא מוכר לכולם, אין מוקדם ומאוחר בתורה המפורסם של הנושא של פרשת תרומה. רש"י פרק למד א', כאן הבאתי רק את רש"י, כי לא רציתי עוד עמודים ועוד עמודים שחורים שהיא מדי חוברת מדי עבה. ויתן, אני קורא את הפסוק פה, הבאתי את חומש, ויתן אל משה, עמוד אחד, תראו למטה, יש מספרים כאלה קטנים, כן, עמוד מספר אחד, יש לנו רש"י למעלה. הרש"י הולך על פסוק, ויתן אל משה, אני קורא את הפסוק, ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. הפסוק הזה הוא בעצם לקראת סוף ענייני המשכן ומיד לפני חטא העגל. אז התורה נותנת איזשהו כאילו חוזרים על הראשונות שמשה רבינו קיבל בסוף ה-40 יום, קיבל את הלוחות.
איזה פרק זה?
בחומש זה למד א' י"ח. אומר רש"י לפנינו, אין מוקדם ומאוחר בתורה. סוגריים, הרב קופרמן תמיד היה אומר שאין מוקדם ומאוחר זה לא פתרון לשום דבר. זה בסך הכל אומר שמבחינת טקסטואלית, בסדר, אנחנו יודעים את המצב, אבל השאלת המדוע תמיד תישאר לפנינו, ואנחנו נצטרך תמיד לשאול את הקדוש ברוך הוא, מדוע לכתוב מאוחר כשאפשר לכתוב לפי הסדר. ורש"י כבר שאל את השאלה הזאת פעם אחת בכל התורה בפרק ט' פסוק א', ששם יש אין מוקדם מאוחר בתורה יחיד שכל המפרשים חייבים להודות בו, שזה פרק ט' פסוק א', פסח שני, שמופיע, שזה היה בחודש הראשון, ופרק א' ובמדבר הוא בחודש השני. אז שם אפילו הרמב"ן, שמאוד מאוד לא אוהב אין מוקדם מאוחר בתורה, ושם הוא חייב להודות, כי התורה עצמה כותבת את החודש השני לפני החודש הראשון. אבל זה בסוגריים. למה אני אומר בסוגריים? כי גם אבא זצ"ל היה נוהג בשיעורים שלו להביא הרבה דברים בסוגריים. אז יש כאלה שאהבו את זה, ויש כאלה שאמרו שזה מפריע להם לסדר של הדברים, אז כל אחד ייקח מה שאפשר. בכל אופן, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה. שהרי בי"ז בתמוז השתברו הלוחות, וביום הכיפורים התרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן. אומר רש"י שאם אין מוקדם מאוחר בתורה, כלומר אני לוקח, הרי בחומש שמות יש לנו יתרו, קבלת התורה, מתן תורה, משפטים באותו תקופה, תרומה תצווה, כי תישא חטא העגל במרכזו ויקל פקודי בניין המשכן. תרומה תצווה הציווי על המשכן, תרומה הציווי על המשכן, תצווה על הבגדים, בערך, כן, כמובן, יש עוד כמה דברים. אומר רש"י, אתה צריך לקחת את תרומה תצווה, לקחת אותו ולשים אותו אחרי כי תישא, אחרי חטא העגל. אין מוקדם ומאוחר בתורה. למה? מכיוון שהציווי, הציווי על המשכן, שימו לב, אני לא מדבר על בניית המשכן, מתי אלוקים ציווה את הקדש, משה רבינו, ועשו לי מקדש, כן, ויקחו לי תרומה, ועשו לי מקדש ארתי בתוכם, זה היה רק אחרי חטא העגל. ממילא כל מה שכתוב, שזה כתוב לפני כי תישא, בטקסט זה כתוב לפני כן, אבל תדע לך שבעצם בפועל זה היה אחרי חטא העגל, ולא רק אחרי חטא העגל, אלא בסוף 40 יום השלישיים, שכבר הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, ואז ביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ואז הוא ציווה אותו. זה שיטת רשי, זו שיטת רשי, מקורה בתנחומה. אני רק אקרא לכם מילה אחת מהתנחומה. אומר התנחומה, איפה זה? תנחומה תרומה. מתי נאמרה הפרשה הזו למשה? ביום הכיפורים עצמו. אין מוקדם ומאוחר בתורה. ואתה מוצא, ביום הכיפורים נתכפר להם, ובו ביום אמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש, כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל. זה לשון התנחומה, אבל בגדול אנחנו צריכים לדעת שרשי הולך בעקבות התנחומה, ומיד נחזור לרשי. רק בואו נהפוך עמוד, דף אחד, נהפוך לעמוד שניים, שזה רמב"ן. אנחנו נראה את הרמב"ן, איכן אנחנו רואים שהרמב"ן בפירוש חולק על רשי. תחילת פרשת ויקל, אתם רואים את הרמב"ן, למד ה' א', ויקל משה את כל עדת בני ישראל. אני מדלג כמה שורות. וייתכן שהיה זה, הויקל הזה, ביום אחרת רידתו, עוד פעם, רידתו ביום כיפור. אנחנו זוכרים, אולי לא כולם זוכרים, היו לנו שלוש פעמים 40 יום, 40 יום הראשונים בסופם עשו את העגל, 40 יום האמצעים היו בקץ, ו40 יום האחרונים הקדוש ברוך הוא סלח לישראל, שהם מסתיימים ביום כיפור. אנחנו בעצם עכשיו עדיין תקופה של תחילת אב, זה אמצע 40 יום האמצעים. ואמר לכולם עניין המשכן אשר נצטווה בו מתחילה קודם שיבור הלוחות. מי שאוהב עם מרקרים, זה שורה חשובה מאוד. כלומר, הרמב"ן אומר שמשה רבינו עכשיו מקהל את עם ישראל להעביר להם את הציווי. הוא כבר הצטווה מהקדוש ברוך הוא לפי הסדר, פרשת תרומה, השם מדבר אל משה ועשו לי מקדש וכו'. אבל עכשיו הוא רק אומר להם את מה שהוא כבר שמע לפני שיבור הלוחות. למה? כי כיוון שנתרצה להם הקדוש ברוך הוא ונתן לו הלוחות השניות, לוחות שניות או לוחות שניים, טוב, וחרץ עמו ברית חדשה שילך השם בקרבם, הנה חזרו לקדמותם ולאהבת כלולתם, ובידוע שתהיה שכינתו בתוכם, כעניין שציווהו תחילה, כמו שאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כבר הרמב"ן אוחז באמת שלמעשה הציווי כפי סדר התורה, זה גם מתאים לרמב"ן לשיטתו, כפי שאמרנו, הרמב"ן מאוד לא אוהב אין מוגדר מוכר בתורה. ואם כן, הסדר הוא תרומה תצווה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, מיד אחר כך היה חטא העגל, ואחר כך משה רבינו מקהיל את העם באמת להעביר את הציווי לעם איך לעשות את המשכן. כן,
זה בעצם מה שמופיע בסדר
עיון, נכון? לא נכנסנו לזה, אבל זה לא משנה, צריך עיון לא יעזור לנו כלום. אני לא רוצה להיכנס כי אין לנו את הזמן, מכיוון שחז"ל אמרו בפירוש אין מוקדם ומאוחר בתורה. אם אני חייב לומר אין מוקדם ומאוחר בתורה, אם אני צריך לקחת את תרומה תצווה לשם, אז זה הציווי, אי אפשר להתווכח עם זה, לכן צריך לדון בזה. בכל אופן, הרמב"ן גם רומז כאן מה כל כך היה חשוב, מה כל כך הכריח את רש"י ללכת עם התנחומה. דרך אגב, יש פה דעות שונות בחז"ל, אז רש"י יכול היה ללכת כמו הרמב"ן, הרמב"ן יש לו פסיקתא, יש לו חז"לים אחרים, הרי יש אגדות חלוקות ויש מחלוקות בחז"ל, זה בכלל לא בעיה בנושא הזה. רש"י, כשהוא אמר אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה היה לו הכרח עקרוני פה. אבל אנחנו לא בסוגיה של אין מוקדם ומאוחר בתורה עכשיו, זה רק הקדמה לכל הנושא, ואני מקווה שנספיק את הנושא, לכן אני לא יכול להרשות לעצמי, לככה ליצר במרכאות, להיגרר בדברים האלה. אנחנו נרצה להיכנס ישר לספורנו. רק מילה אחת, מה המשמעות לפי רש"י, שרש"י היה לו הכרחים, גם מסברה שרבנו אליהו מזרחי עומד על זה, וגם מטקסטואלים, אנחנו נראה כמה דברים בספורנו עצמו, אבל בסדר. רש"י אומר, אני חייב לומר שאלוקים ציווה על מלאכת המשכן אחרי חטא העגל. אבל עכשיו אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, האם יש לזה, חייב להיות פה לזה איזה משמעות? מדוע אלוקים מצווה על בניית המשכן דווקא אחרי חטא העגל? מה? או, אז יש פה כבר, יש פה כבר אנשי ספורנו שכבר, או כבר ניבאים על דברי הספורנו, או כבר יודעים דברי הספורנו, אנחנו נצטרך ללמוד את זה, כי זה חידוש מאוד גדול מה שאתה אומר. אבל הספורנו הוא מאוד מאוד מחודש, מי שכבר שמע עליו, אדרבה, אבל יוכל ללמוד הרבה יותר טוב את הסוגיה, ומי שלא, באמת יכול להיות שקצת יפתח עיניים, יקפוץ ממקומו, ואנחנו ננסה לראות מה, איך אפשר להסתדר עם הדברים. אבל אנחנו רואים ברש"י כמה מקומות, בכמה מקומות שרש"י לא נכנס לזה בתור פרשנות, אבל יש משמעות בחז"ל וברש"י שאכן, אכן עקב חטא העגל נוצר מצב שצריך משכן. רש"י המפורסם, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, עדות להם לישראל שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל שהרי ישרה שכינתו בתוכם. הקשר בין חטא העגל, ויתר, הרבה מפרשים קופצים מהמילה הזאת ויתר, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרה, אבל בכל אופן, מה זה, רואים את הקשר בין חטא העגל לבין המשכן. כלומר, רש"י לא מפרש יותר מזה, אבל יש הרבה משמעויות ברש"י בעקבות חז"ל, גם התנחומה, מה שיקרנו. אבא תמיד תיקן אותנו שלא אומרים, אתה לא מקריא, כי מקריא זה היפיל, אז אני צריך להפעיל אותך לקרוא, אז אני קורא, אתה רושם. אז זה אומר שזה טעות נפוצה שמורה אומר אני מקריא לכם. זאת אומרת שבדקדוק זה לא, הוא טען שזה לא נכון. הוא היה גם דקדקן גדול. בכל אופן, אז מה לשון התנחומה? ובו ביום אמר לו הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל. רואים את הקשר המוחלט בין המשכן לחטא העגל על פי רש"י. אבל עדיין אנחנו נראה עכשיו בספורנו דברים הרבה יותר כבדי משקל. אנחנו נעבור לעמוד 3 ברשותכם. אתם שמים לב שספורנו זה צורת הדף של הספורנו שהרב קופרמן הוציא, כבר יצא מהדורה שלישית, אבל למעלה זה הספורנו מלוקד, למטה זה הפירוש של הרב קופרמן. היה חשוב לי שבאמת שאנשים יראו את צורת הדף, זה נקרא, כדי לחוש את הדברים, שהוא הרבה עמל על הספורנו, מכיוון שהספורנו לא כמו הספורנואים שנראה היום שהם יחסית ארוכים, רוב דברי הספורנו הם ממש קצרים, ממש קצירת העומר. לא, למעלה זה מה שמופיע, רק למעלה העליון, כאן זה למטה, זה הפירוש של הרב קופרמן. אז כן, כן, אבל זה אותיות קטנות. נכון, יש מדי פעם קטעים ארוכים, אבל גם כשהם מופיעים באותיות קטנות לעומת רמב"נים כאלו וכו', זה עדיין נראה קצת, אבל רוב דברי הספורנו זה שורה שניים, לא יותר. כאן זה במקרה קטעים משמעותיים. טוב, אז אנחנו לוקחים את העמוד ההוא, אתם רואים למעלה כתוב משפטים פרק כ"ד י"ח, פסוק י"ח, ויהי משה בהר, יש לכולם, זה הפסוק האחרון של פרשת משפטים, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, אחרי מתן תורה, אחרי שעם ישראל שמעו את כל התורה, שמעו את הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות, משה רבינו עולה להר להיות שם 40 יום ו-40 לילה, לקבל את התורה, בעצם ללמוד את התורה מהקדוש ברוך הוא. אומר הספורנו, בכל פעם שעלה שם מכאן ואילך שהם 40 יום ו-40 לילה, יש לי קטע, אני מתחיל את הקטע הזה ואני לא אסביר אותו, הוא קטע קשה, כי אני רוצה להגיע רק לשורה או שניים בהמשך, ולכן לא נתעכב על זה, וגם שלא כן מובן, לא מובן, כבר שרק אני בשביל להתחיל את הקטע. בכל פעם שעלה שם מכאן ואילך שהם 40 יום ו-40 לילה, כימי יצירת הולד, לקנות תחתיה שם הוויה נכבדת. הספורנו אומר שמשה רבינו היה אמור לקנות, לרכוש שם מה שנקרא מציאות רוחנית עליונה ביותר, ראויה לשמוע מפי הרב מה שלא יסגר זולתו, כמו שהיד ואמרו כי קרה נור פניו. עד כאן זה ככה נשימה אחת. וקלקל זה חטאם, חטא העגל קלקל בסוף 40 יום הראשונים בעת שהיה ראוי להשיגו, כאומרו לך רד כי שיחת עמך. אז כבר לא, הוא לא זכה לדרגה הזאת. הוא באמצעים, 40 יום אמצעים שדיברנו עליהם, שאנחנו עכשיו בעיצומם, כפי הקבלה שהיו בחס, ולא זכו ליהנות מקרני ההוד. והושג זה, הדרגה המיוחדת של משה רבינו הושגה ב-40 יום האחרונים, שמתחילים ממתי? מראש חודש אלול. ידוע שמראש חודש אלול, לכן זה ימי רצון וימי תפילה, כי זה תחילת 40 יום האחרונים עד יום כיפור, 40 יום. אז זה הושג, הדרגה הזאת של משה רבינו הושגה ב-40 יום האחרונים, ובהם נצטווה על מלאכת המשכן. פורש גם שיטת הספורנו, מתי משה הצטווה, הצטווה זה פרשת תרומה, לא לשכוח, תרומה תצווה זה וידבר השם אל משה למור, משה רק שומע, שומע, שומע. בויקל פקודי משה מצווה את העם מה לעשות והם עושים. אז הוא אומר, מתי הוא הצטווה? ב-40 יום האחרונים. 40 יום האחרונים, מוריי ורבותיי, זה סוף פרשת כי תישא, זה כבר אחרי העגל. כמו שבאר באומרו, ואל אהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך, וזה לא נתקיים בלוחות ראשונות שלא באו לשום אהרון אלא שבריהם בלבד, בלתי עדות, כאומרם זיכרונו לברכה, לוחות נשברו באותיות פורחות, וכו' וכו' וכו'. אז רק עוד מילה אחת, כי יש פה הוכחות של הספורנו לשיטתו, ואני עוד לא רוצה כל כך לעמוד על זה, כי ייתכן שלא יישאר לנו זמן, אני רואה שפה ממש יקים, וככה לא נותנים לעבור את הזמן, וזה טוב, זה בהחלט שזה האפשרות היחידה לנהל ימים כאלו, אבל לכן אם בעזרת השם יישאר לנו זמן בסוף, ניכנס לנושא הזה. אומר הספורנו, וזה בעצמו בער באומרו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא כמו שיעד קודם לכן באומרו, מזבח אדמה תעשה לי בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וכולי, אבל אתה יצטרך לכהנים וכולי. מה אומר פה הספורנו? מילה אחת, אנחנו נראה את זה בהמשך, נראה את זה בהמשך בצורה הרבה יותר מדויקת. בואו רק נחזור ברשותכם לעמוד הראשון בחוברת, כי כאן אנחנו, זה פסוק שלדעתי גם אני בתוכם, עד שלא נכנסנו לתורת הספורנו, הוא פסוק די שיודעים אותו, הוא ככה מופיע אי שם בסוף, הוא מופיע, תמיד מופיע בסוף השיא, השיא זה עשרת הדיברות, אז סוף פרשת יתרו, וכל העם שומעים את הקולות, יש שם כמה ציוויים, עניינים עם מזבח, קצת משהו, לא כך יודעים בדיוק מה קורה שם, ופתאום פה הספורנו שם את הפוקוס שלו על פסוק אחד מרכזי, והפסוק הוא כדלהלן, פסוק א', מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צורך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אונקלוס, מה זה אזכיר את שמי? בכל אטרדי אשרי יד שכינתי, יד שכינתי, אזכיר את שמי. כאן המפרשים דנים מה זה בדיוק אזכיר, אבל בעיקרון גם רש"י מדבר על זה, אבל לפי הספורנו אנחנו נראה בהמשך, בכל מקום שיהיו אנשים שאפשר להשרות עליהם שכינה, אבוא אליך וברכתיך, אומר הספורנו. מיד נראה את זה בצורה הרבה יותר מפורשת, רק רציתי לראות קודם כל את המקור בתחילת בפרשת משפטים. אומר הספורנו, לפני חטא העגל לא צריך משכן, שזה נראה דבר מופרך. למה זה נראה דבר מופרך? כי מה יש לנו אחרי משכן? יש מקדש. בין לדבר על המשכן מילא, נגיד שזה משהו זמני, 40 שנה, כניסתם לארץ, אחר כך ממשיך בשילו קצת, בסדר, חלקו הגדול, אבל מה זה ועשו לי מקדש? הרמב״ם פוסק שבבניין בית הבחירה, מצוות עשה לבנות בית בחירה, מה המקור? ועשו לי מקדש. לא דווקא בגלל שהמילה היא מקדש ולא משכן, כי התורה משתמשת בשניהם, אבל זה המצוות עשה, זה המצוות עשה הבסיסית, וזה כל, זה עם ישראל הולך עם זה אלפי שנה. פתאום אומר לנו פה הספורנו, וזה שאמר פה היהודי הנכבד של פניי, כן? אולי זה לא כל כך היה צריך, זה רק משהו, נקרא לזה בדיעבד, אחרי מצב מסוים של העם. אז עכשיו בואו, אם אנחנו עכשיו מבינים, אז מה אומר הספורנו? לפני חטא העגל, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. עם ישראל במתן תורה היו בדרגה כזאת גבוהה, אני אמרתי אלוהים אתם ובני אלוהים כולכם, עם ישראל היו בדרגה של פנים בפנים דיבר השם עמכם, עם ישראל היה כמעט בדרגת משה רבינו עצמו, אז משה רבינו היה פנים אל פנים וזה פנים בפנים, הספורנו עושה מזה תורה שלמה, אבל עם ישראל שומעים אלוקים, תחשבו, בסדר, אמרו עוד מעט נמות, אבל הם שמעו. כתוב ברכה נשמתם, בסדר, אבל החזיר אותה. עם ישראל היה בדרגה שאנחנו לא יכולים להבין אותה. אומר הספורנו, במצב ההוא אומר הקדוש ברוך הוא, בכל מקום אני יכול, אני משרת שכינתי מי שראוי לזה, ואני לא צריך שום עזרים ושום משכן, ולא רק למקום אחד. אתה אומר על קורבנות, עכשיו נגיע לנושא של קורבנות, נכון, אני שומע מה שאתה אומר, יש בזה איזה הקשר של הספורנו בהמשך. אם כן, זה הספורנו הראשון. אנחנו מיד מדפדפים לספורנו הבא, שהוא ככה מדבר את זה בצורה הרבה יותר כבדה. כן, בשורה, בעמוד 5 צד ימין, 10 שורות מלמעלה בערך. לא כמו שיד קודם לכן באומרו מזבח אדמה תעשה לי, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וכו', כן? אבל אתה יצטרך לכהנים, זאת אומרת צריך את כל הנושא הזה של משכן. הרי לפני המשכן, אם היו קורבנות, מי הקריב קורבנות? הבכורים. אז בואו עכשיו נראה את הספורנו הבא בעמוד 6. אם אתם רואים למעלה כתוב במילים כוונות התורה. הספורנו זה הקדמת הספורנו לתורה, שהשם של ההקדמה היא כוונות התורה, ויש חומשים שזה מופיע, ככה הרב קופרמן תמיד אמר, יש חומשים שזה מופיע בתחילת ויקרא, כי היו מדפיסים שחשבו שזה שייך לויקרא, כי רוב ההקדמה מדברת על ענייני קורבנות, אבל זה הקדמה לתורה, אז הרב קופרמן שם את זה כהקדמה לתורה, לא הקדמה לויקרא. חופן כוונות התורה, פרק ו', אנחנו מתחילים פרק ו', ובכן, אנחנו נקרא, נקרא חומר, זה מאוד חשוב לקרוא ביחד. זה ספורנו, כן כן, נכון, לא כתוב ספורנו למעלה, אבל זה כוונות התורה, זה הספורנו, זה הקדמתו לתורה, עוד פעם עם פירוש הרב. ובכן ראוי להתבונן, כי אמנם קודם חטא העגל, תכף אחר מתן תורה, זה חייב להיות תכף אחר מתן תורה באותי. אני לא מדבר על עם ישראל, נגיד מיציאת מצרים עד מתן תורה, כל השלושה חודשים שהיו במדבר, לא, עדיין זה לא הדרגה, אני מדבר מיד אחרי מתן תורה, זה ההגדרה. מה שאמרנו, מה זה מתן תורה לעם ישראל? ובכן ראוי להתבונן, כי אמנם קודם חטא העגל, תכף אחר מתן תורה, לא היו ישראל צריכים לכל אלה למען אשרות שכינתו בתוכם, ולא נצטוו על עשיית משכן וחילה וכהניו ומשרתיו. משרתיו זה לוויים, זה כהנים ולוויים, ולא על שום קורבן לחובת ציבור או יחיד כלל. קורבנות, רבותיי, שכחנו את קורבנות, נכון, משכן, משכן זה השראת שכינה, אבל כפי שידוע, הסטארטר של משכן זה למשל קורבן התמיד. אי אפשר לפתוח את בית מקדש או משכן בלי קורבן תמיד. אם אין קורבן תמיד, אי אפשר בכלל לתפעל את בית המקדש, הוא כלום, אין לו משמעות, גם לא תהיה השראת שכינה בלי קורבן תמיד. אז קורבן תמיד זה ההתחלה, זה חובת ציבור הבסיסי, זה הבסיסי של כל הדבר. אז לא היה בכלל שום קורבן, אפילו לא שום דבר, לא קורבן תמיד או יחיד כלל, זולתי אחר מעשה העגל, שאז התחדש העניין של משכן, ובמשכן יש קורבנות ויש חובת קורבנות ויש תמיד ויש מוספים, ועוד מעט נגיע לנושאים האלה על קצה המזלג, שאף אחד לא יתחיל לחשוש לי פה שאני מתחיל ללמד ללכות קורבנות ואז כבר יש מנוחת הצהריים. אז אני מזהיר מראש שזה רק דברים ככה, רק דברים בסיסיים מאוד מאוד נקודתיים, מכיוון שהדבר המרכזי הוא לא דווקא הקורבנות, זה הנושא המרכזי שאנחנו מדברים עליו. כאומרו יתברך, שימו לב פסוק שהרבה מתחבטים בו כל המפרשים ראשונים ואחרונים בירמיהו, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח, כן? זה פסוק מפורסם שהרבה הרבה קולמוסים נשברו עליו. מה זה הקדוש ברוך הוא לא ציווה על דברי עולה וזבח? מה זה פרשת תרומה? מה זה כל המשכן? מה זה כל הקורבנות? זה יותר מזה, הייתם שואלים אותי בוודאי, בהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה, כן, עבודת, שלפי חלק גדול מהמפרשים זה המשכן, זה עבודת הקורבנות. יש כאלה שאומרים זה על מתן תורה, אבל רובם אומרים זה עבודה, עבודה, מה שאנחנו מדברים על עבודה, עבודת הקורבנות. אבל לא ציוויתי, אומר הספורנו, מוריי ורבותיי, נכון, ירמיהו אומר, לא, לולי חטא העגל אין קורבנות, אין צורך בקורבנות בכלל. מי שישאל אותי בסוגריים, אז מה זה הפסוק המרכזי שראינו? מזבח אדמה תעשה לי, מיד נראה. אבל לא צריך קורבנות, אבל הודיעם אז, תכף, שאינם צריכים לכל אלה ולשום אמצעי להשרות שכינתו בתוכם, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בלי שום אמצעים, כל אחד אבוא אליך וברכתיך. ולא התחייבו לשום זבח ולא משכן וחלב, ואמר שאם התנדבו, יש מושג של התנדבות, וזה מה שהזכר כאן, הזכר כאן מישהו, הנושא של במה אולי, אולי זה בעיה בהגדרת במה, אני לא יודע להגדיר את זה עכשיו, שאם התנדבו או לא תושלמים, נדבה, רק נדבה, אין חובות, ליספיק מזבח אדמה, שמות כפה א', זה הפסוק שלנו, ואמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, והוא כל מקום שיקרא באמת בית אלוקים, כעניין בתי מדרשות וזולתם, כלומר מקום שהוא עם קדושה, מקום שיושבים שם אנשים שממליכים את הקדוש ברוך הוא עליהם וכו', אבוא אליך וברכתיך. וכל אלה באר תכף אחר מתן תורה, עם ישראל בדרגה של תכף אחר מתן תורה, כי הוא אמרו, כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם וכו'. ואחרי כן תכף נתן המשפטים, שזה פרשת משפטים. ובכן, ברדת משה רבינו, לא, עד כאן, בסדר, לא, אני לא רוצה יותר להאריך בנושא הזה.
זה למעשה, היה גם,
לא, אבל אולי כן נמשיך, כן.
למעשה אותו עניין שהיה לפני מתן תורה, שיעקב אבינו הקים מזבח ונוח הקים מזבח.
הוא יזכיר את זה בהמשך, הוא יזכיר את זה בהמשך, אבל עוד פעם, זה הכל ענייני נדבה, שום דבר חובתי, לא על היחיד ולא על הציבור. אין שום דבר חובתי, אתה רוצה יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא, הרי כל הנושא של טעמי הקורבנות הוא די עלום מאיתנו, עד שהרמב"ן עצמו, שהוא דחה שם את המורה נבוכים, והוא מביא איזה טעם, אבל הוא אומר שהעיקר, העיקר על דרך הקבלה. זאת אומרת, הרמב"ן עצמו אומר, אתה רוצה לדעת את הטעם, אבל זה רק על דרך הנסתר, אז אם אתה ראוי לזה, תבין, אם לא, לא תבין. נכון, נכון, נכון. בסדר. אז אנחנו, מאיפה, אחרי אני אמרתי, השיטה של הספורנו היא ייחודית והיא מחודשת. וחשבתי שראוי לבוא לימי עיון ולומר איזה משהו מחודש. אז בסדר, אז בואו נמשיך ואתה תראה, אתה תשמע דברים עוד יותר מחודשים. האם יש לו מקור? הרב קופרמן לא מצא מקור מפורש במפרשים שקדמו לספורנו. הספורנו הרי בערך זה 550 שנה על גבול הראשונים האחרונים, לא מצאנו מקור מפורש. אני חושב שאפשר למצוא קצת בחזלים שדיברנו, אפשר לייחס כיוון כזה, מה שראינו את החזלים שקשורים לרשי, אבל אנחנו ננסה בזמן שיהיה לנו להתמקד עדיין בספורנו.
לפי הספורנו יוצא
שרעתי גבולו לא פרו. איך?
יוצא
שרעתי גבולו. הוא כבר אומר את המכה האחרונה. נדבר על המכה האחרונה בהמשך. הוא בכן. לא, יהיה בית שלישי, אל תחשוש.
הוא מחשב פה את הגולה.
עכשיו נעשה לפניך את קורבנות חומתנו.
כן, כן, נכון, נכון. הכל לא, אף אחד לא חולק שיהיה. הרמב״ם לא התבטל. הלכות בית הבחירה, הלכות מעשי הקורבנות, אבל נראה את ההגדרה. ובכן, רק נמשיך שנייה בכוונות התורה. ברדת משה רבינו אז מן הער אל העם אשר עמדו מרחוק בעירתם, יגיד להם את כל דברי השם אשר בפרשת כה תאמר נזכרת, ואת המשפטים השתף אחריה, ולא יגיד דבר ממצוות משכן וחלב עבודתם ושתיו כלל. הספורנו אומר, אתם תראו, זה כאילו עוד איזה הוכחה, הוא אומר, תשימו לב שבפרשת משפטים אין את כל הנושא הזה, לא מוזכר שום מילה בתחום הזה, אז רואים שזה לא היה מיד אחרי מתן תורה קשור לעניין. אבל בנה מזבח והקריבו הבכורות עולות ושלמים בלבד, ועליהם קראת הברית. כאן הוא מדבר על דבר מאוד ידוע, גם פסוקים מאוד שהם לא פשוטים, יש פה מחלוקות של רש"י ורמב"ן, פסוקים בסוף פרשת משפטים. ואל משה אמר עלה אל השם, גם רש"י שאומר אין מוקדם מאוחר בתורה, בכלל היה פעם אמרתי שהיה מן הראוי למישהו לעשות מחקר או איזה דוקטורט על כל האין מוקדם מאוחר בתורה בחומש שמות. חומש שמות כולו מובנה ואין מוקדם מאוחר בתורה, לפחות לפי שיטת רש"י, ואין לי שום בעיה על המוקדם מאוחר בתורה, אז אפשר ללמוד ולהביא מפרשים, אבל אם מישהו ינסה להתמודד עם שאלת המדוע. אז אני שמעתי פעם שיעור של הרב אלון, מרדכי אלון, מוטי אלון, לפני שנים רבות, הוא ניסה להתמודד עם כמה מדועים כאלה, בסדר, הוא נתן תשובות על דרך המחשבה ודרך הזה, אז לא תמיד זה מספיק חזק מבחינה טקסטואלית. מה?
זה
מיניה
ובאים. טוב, בכל אופן, אבל זה... מה? אבל זה אני לא רוצה להיכנס, אמרתי, ואני לא רוצה, אני רק אומר שהספורנו רוצה לומר לנו, היו הרי קורבנות, פעם אחת היו קורבנות לפני העניין של המשכן, שזה היה מה שנקרא לרגלי הר סיני, פרק עבד ד' שמשה רבינו זרק על העם, אומר הספורנו זה קריטת ברית, משה רבינו, וזה לא מוגדר קורבנות חובה, הספורנו מאוד חשוב לא לומר את זה, זה הרב קובמנות כותב שמשה רבינו עשה את זה מדעתו, שאנחנו לא רואים באמת ציווי של הקדוש ברוך הוא על זה, אבל זה נכנס גם לסוגיה מסובכת בכל התורה. אם אנחנו רואים דברים שמשה רבינו עושה בלי ציווי השם, הרמב"ן תמיד אומר שבוודאי משה רבינו עשה את זה עם ציווי השם. עוד סוגיה, לא ניכנס הלאה, רק שנייה אחת ורק נסיים את עמוד כף. אמנם אחר שחטו בעגל, בואו נחזור, גם כי בתפילת משה בחירו נאתר לשאת חטאתם. אני מקווה שחלק מכם נהנים מהעברית של הספורנו, איזה איך שידעו לכתוב, זה משהו מדהים. גם כי בתפילת משה בחירו נאתר לשאת חטאתם ולשאת שכינתו בתוכם, עם כל זה אמר ועשו לי מקדש ולא באופן אחר, כי לא השיבם כלל אל מדרגת מעלתם שהיו בה קודם חטאם בעגל. ואנחנו עכשיו עוברים לצד שמאל, שימו לב למעלה כתוב פרק ת', זה כבר אנחנו עוברים על כוונות התורה עוד כמה פרקים שהרב קופרמן הוביל לשם, ועכשיו אנחנו בעזרת השם ניקח כמה דקות, לא הרבה, על נושא הקורבנות. מה קורה? אם כן, לפני חטא העגל אין קורבנות, אין משכן, אין קורבנות, אין שום דבר חובתי. אתה רוצה תתנדב, מזבח אדמה תעשה לי, כמו שראינו אצל הבל ונוח והאבות, הקריבו קורבנות. עכשיו אנחנו עכשיו חוזרים, עכשיו ואז חטא העגל ואז משכן, ואז מה התחדש במשכן? שימו לב, הנה צד שמאל, והנה אתם רואים בצד שמאל של עמוד 9 למטה, והנה קודם מעשה העגל היו הקורבנות באים לדבר בלבד, כמו שנהגו בהם צדיקי הדורות. הרב פורמן מביא למטה את כל הפסוקים של הבל וכו' וכו'. אמנם אחר העגל היו קצתם חובה לציבור כעניין התמיד, קורבן תמיד, כמובן אמרנו זה הקורבן הבסיסי ביותר. אנחנו יותר תמיד חושבים על המוספים, החגים וכו', אבל צריכים לדעת שקורבן התמיד זה היה קריטי. אם אין קורבן תמיד, לא פותחים את בית המקדש במרכאות, כן? לא פותחים את השערים. והמוספים, זה גם כל קורבנות המוסף, זה קורבנות עולה, כולם עולה, והם הם חובה לציבור, ומנחתם ונזכם, כל אחד מגיע עם המנחה והנסכים שלו. מוספים, דרך אגב, אני מיד אגע בנושא הזה, הלאה. וקצתם, מה התחדש? בעצם אנחנו מדברים עכשיו על כל תחילת חומש ויקרא, וכל זה קשור למשכן, וכל זה לפי הספורנו אחרי חטא העגל. מה היה לנו עוד שמה? חובה ליחיד ולציבור, והם חטאות, וקצתם ליחיד בלבד, והם האשמות. עד כאן. אמנם נסכי יחיד, אני לא אמשיך את זה, כדי לא לבלבל, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אז בקיצור, הספורנו אומר, אחרי שצריכים משכן, יש עניין, התחיל עניין הקורבנות בכלל, התחיל עניין הקורבנות, שיהיה במשכן, המושג של חובה, כי נדבה אמרנו, היה אדם יכול לנדוב מה שהוא רוצה, חובה, אז יש לנו את כל החובות שמוזכרים בחומש ויקרא, ולא ניכנס לזה יותר, כי זה באמת לא כל כך עיקר הסוגיה פה. יש לנו תמיד, יש לנו מוספים, מנחות, נסכים, חובות יחיד, חובות ציבור, בסדר. ואני לא קראתי את השורות האחרונות, שאתם, מי שכבר בעקבות זה כבר ירצה לקרוא, עד רבה, אבל אנחנו נחזור אל זה בהמשך. ועכשיו אנחנו נראה דברים שהמשך הדברים שבכלל אנשים פה יצמחו להם שערות, מה שנקרא, יעמדו השערות. אנחנו עוברים לספורנו, עמוד 11, פרשת שמיני, פרק י' א', פרק י' א', מה זה? מה יש פרק י' א'? מאכלות אסורים. זאת החיה אשר תאכלו. הנה, אומר הספורנו, אחר שהתנצלו ישראל את הדיים הרוחני שקנו במתן תורה אשר בו היה ראויים לשעות בשכינה עליהם, בלתי אמצעי, כלומר אחרי שעם ישראל הורידו את הדרגה, כתוב אותה הורדת דיחה מעליך, לפי הספורנו, לא ניכנס בדיוק מה זה, אבל היה הדרגה הרוחנית הגבוהה, הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, תורידו את זה, אתם כבר לא בדרגה הזאת. כן, אז הוא מתכוון לומר, התנצלו את עדים. הורידו את הדרגה הרוחנית הגבוהה שהייתה להם, אשר בו היו רואים לשרות שכינה עליהם, בלתי אמצעי, כאומרו, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. וזה טוב, יש לנו חזורס פה, יש ככה חזרות בדברים, אז זה נכנס טוב נכנס לברידים. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, יבוא אליך וברכתיך, ואני מדלג על שלוש שורות שקשורות לשאלה של הבחור פה על בית שלישי. אז אבל אני ממשיך, מאס הכל התברך אחר כך מאשרות עוד שכינתו ביניהם כלל על כל אחד ואחד, כאומרו כי לא אלה בקרבך. והשיג משה רבנו בתפילתו איזה תיקון? שתשרה השכינה בתוכם באמצעות משכן וחיליו ומשרתיו וזבחיו, עד שהשיגו וזכו אל וירא כבוד השם את כל העם ואל ירידת אש מן השמיים, נקודה. אז זה את מה שראינו עד היום, עד עכשיו גם בספורנו הקודם, סיכום של הדבר. אחרי חטא העגל משה רבינו השיג, אבל לא השיג כבר את הדרגה המרכזית של עם ישראל, אלא הכל יהיה באמצעות משכן. עכשיו שימו לב, ובכן עכשיו אני נמצא בעמוד 13, ימין, שורה שנייה מלמעלה, ובכן
13 למעלה,
כן, 13 צד ימין למעלה, שורה שנייה, ובכן ראה לתקן מזגם הרוחני שיהיה מוכן לאור באור החיים הנצחיים, וזה בתיקון המזונות והתולדה, ואסר את המאכלים המתמים את הנפש במידות ובמושכלות, כמו ונתמתם בם. אומר הספורנו, מאכלות אסורים זה גם בעקבות חטא העגל, לא רק המשכן וכל הנושא של קורבנות וכולי, גם לולי חטא העגל יכולים לאכול חזיר, מישהו הזכיר פה משהו כזה באותם. זה שאלה מאוד מעניינת שהרב גוברמן התחבט בה, איך אפשר לומר את זה שבאותם 40 יום ממתן תורה עד שעם ישראל חטאו בעגל? זה באמת שאלה אבל מאוד יפה. למה אני אגיד לכם שאלה יפה? מדוע אני אומר לכם שאלה יפה? מכיוון שאני שואל את כבודכם באמת, איפה כתוב מאכלות אסורים? פרשת שמיני. פרשת שמיני זה כבר תקופת אוהל מועד. רק שנייה, פרשת משפטים שהיא באמת נאמרה בהר סיני, מוזכר איזה מאכלות אסורים? רק אחד מוזכר, נכון? מה מוזכר בפרשת משפטים? כן, בשר וחלב. אבל כל הנושא הזה של מאכלות אסורים, מן דכר שמי? אני שואל אתכם, מה באמת עם ישראל, מה היה מצבם באותם 40 יום ממתן תורה? מתן תורה זה מתן תורה מחייב, עם ישראל קיבל על עצמו תורה ומצוות, ובסוף 40 יום משה רבינו היה אמור לרדת עם הלוחות, ואז גמרנו, אם הכל היה בסדר אז כבר העולם היה מתוקן, נראה בהמשך, היה כבר ימות המשיח. אבל רגע, אבל באותם 40 יום, אה?
איזה מות ועוד היו לנוח?
אתה אומר שהוא למד, למדנו שנוח למד תורה? בסדר, זה על שם העתיד. אבל אני אומר, על פי שיטת הספורנו שעכשיו אנחנו רואים, בלי הספורנו, סליחה, אמרתי לכם, בעצם מבנה הפרשיות, אם מוזכר לי כל הנושא של מאכלות אסורים רק בפרשת שמיני, מה היה המצב של עם ישראל באותם 40 יום? מותר היה להם לאכול דבר אחר? חז"ל לא אוהבים לומר את המילה חזיר, אומרים דבר אחר.
באותו מידה גם היה הקשרים המשפחתיים.
נכון, זה מה שהוא כותב פה, שימו לב, והמזונות והתולדה, מיד נראה למה זה התולדה, אבל כל פרשיות שמיני, תזריע, מצורע, בעיקר, כן, נושא של נידה וכל הדברים האלה, למה הם מופיעים שם? זה סוגיה אחרת שלצערי לא נספיק, אני חושש שזה מופיע בעמוד 20 או משהו. מה המשמעות של טקסט מול קבלת התורה? כלומר, מה המשמעות שמצווה כתובה במקום מסוים בתורה? מה זה אומר לי? למה היא כתובה שם? למה היא לא כתובה? למה לא כל התורה כולה כתובה בתוך פרשת משפטים בסיני שם?
מכאן ראיה שאין מוצא ממוחד בתורה.
אבל לא, אז קודם כל, לפי מה שאתה אומר, אז אתה היית צריך לומר, אין סדר בתורה. אבל רוב הראשונים אומרים שזה ממש בלתי אפשרי, ודאי שהתורה מאוד מאוד מסודרת, אלא יש מקומות מסוימים שאתה חייב לומר שאין שם סדר. איך אומר הבאר יצחק, יש פירוש, טוב, אני כל אומר בשם אבא שלי, זה הכל לא ישמעתו, לכן אני נזכר בדברים שהוא אמר, יש פירוש מאוד מיוחד על רשי בשם באר יצחק, שלא כל כך מפורסם גם. ואבא עצמו זכה להוציא אותו לאור, הוא יום אחד הלך במאה שערים, תמיד הוא חיפש ספרים מיוחדים, לפני 40 שנה, לא היה אז, כמו שאומרים, קניונים לספרים. היה חנויות קטנות, ככה, והוא פתאום רואה איזה ספר ישן, הוא מדפדף, בדפוס גם אותיות מאוד קשות להבנה, והוא בדק כמה פירושים, והוא אמר שהתלהב ממנו מאוד, ואז הוא ניגש לבעל הוצאת ספרים פלדהיים, שם, אז היה תחילת הדרך שלו, והוא אמר לו, ביקש ממנו שיוציא את זה לאור, והוציאו את זה לאור, מהדורה אחת או משהו, וזהו, אין את זה יותר בחנויות. לא יודע למה באמת לא מטפלים בו. הוא היה אומר לי, יהודי פולני, ככה, אני לא זוכר את השם שלה בער יצחק, יהודי פולני שידע ללמוד ככה בעמקות ברשי, הוא אומר שהוא כותב בהקדמה שלו, בער יצחק, שכל כך אהבו ללמוד רשי על התורה בפולין, שהיו אומרים, מה מרשי? עד כך התייחסו לרשי כמו אמא. זאת אומרת, זה דבר באמת מאוד מרגש, שהוא הזכיר את זה דרך אחד. אז הבאר יצחק אומר, בלשון נופלת ללשון, אין מוקדם מאוחר בתורה, אומר שיש סדר מוקדם לסדר של התורה, מוקדם במשמעות של עדיף. כלומר, התורה כתובה כפי הסדר. לפעמים יש לתורה איזו עדיפות ואיזו סיבה שלכתוב בצורה אחרת. אבל לפי מה שאתה אומר, אז הכל פה יהיה לנו בלגן שלם. לא, אבל ודאי הדברים די בעייתיים בין כך. מדוע? מתי השיעור? אני צריך לדעת מה לא לפספס.
50?
אז 20 דקות, נכון? יופי. זה יש דבר שמאוד מאוד חשוב שתדעו, לדעתי, לעניות דעתי. אבל אני, טוב, בכופן, אני אומר את זה במילה אחת, בנושא הזה של טקסט ותורה. כלומר, מה נכתב, מדוע הדברים נכתבו חלקם בפרשת משפטים, חלקם בחומש ויקרא, חלקם בחומש דברים? מה הנושא הזה? אומר הרמב"ן והרבינו אליהו מזרחי, וזה מופיע, לפניכם בהמשך החוברת, כיוון שאני לא חושב שאני אגיע לזה בצורה יסודית, אבל מילה אחת, היכן שהדברים נכתבו, שם הצטווה משה לצוות את בני ישראל את המצווה הזאת. משה רבינו ידע אותה, את המצוות, כשהוא שמע בהר סיני. אבל אם למשל יש לי פרשת עריות באחרי מות, המזרחי לוקח את זה מפסוק מפורסם בתורה, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו ישפט אוהלו, וחז"ל אומרים, מה זה בוכה למשפחותיו? בכו על עריות שנאסרו להם, וזה מופיע במדבר בעלותך. שואל המזרחי, מה אתם בוכים עכשיו? אנחנו כבר עברנו כבר חצי שנה ממתן תורה, וחז"ל אומרים, היה באמת, לכאורה היו טרגדיות באותה תקופה, היה אדם צריך לגרש את אחותו ולגרש את זה, כל מיני דברים שלא היו מצווים עליהם לפני מתן תורה, אז בחו על עסקי הריות שנעשו להם, מה נזכרתם עכשיו לבכות? אומר המזרחי, והרמב"ן אומר את זה על חומש דברים בהקדמה, הטקסט, מה שכתוב בטקסט של התורה, זה מעיד לי שזו הייתה התקופה שהעם הצטווה עובר לעשייתו להתחיל לקיים את המצווה הזאת והזאת, ולכן רק אז משה רבינו ציווה אותם פרשת אחרי מות של עריות באותה תקופה של אוהל מועד, ורק אז, לכן אז הם התחילו לבכות. אבל אני רוצה לסגור את הסוגריים הזה, אני רוצה לסגור את הסוגריים הזה, כיוון שלפי מה שאנחנו אומרים עכשיו יצא באמת דברים מאוד מוזרים בלי הספורנו, שכל מיני דברים שהצטוו בהמשך חומש ויקרא, הייתה תקופה מסוימת שאפילו אחרי מתן תורה עדיין הכל היה בסדר, עדיין היו יכולים, זה יכול להיות שזה בסדר, אבל אני אומר, זה בכלל לא בעיה של הספורנו, אבל הבעיה עם הספורנו היא יותר חריפה, אבל לא נקרא לזה עכשיו. אם כן, אומר הספורנו,
סליחה, יכול להיות שמשה רבנו הכיר את המצווה והם עשו עבירות של עריות והוא לא אמר כלום?
כן.
איך זה דבר?
יש ציווי ויש ידיעה, הוא יודע, אבל הוא, לא, הוא עדיין לא קיבל הוראה מהבוס לצוות את העם הזה. זה נושא באמת מאוד קשה, נושא לא פשוט, אבל כן.
זה עוד מתפסד ברשומות.
נכון, יפה מאוד. לא התפרסם ברשומות, בסדר.
אז תורתונים, רשומות, בדבר
השם,
מה? זה הפורמליסטיקה הזאת.
בסדר, לא, הוא ניסה, כתוב בחז"ל שכל גדולי התנאים באמצע שיעורים היו אומרים דמילתא דבדיחותא, כדי לעורר את הציבור. אז הוא רצה לתת קצת ככה, בשביל לעורר, לא צריך. אני שמח על הקנאות שלך, אבל בסדר, אנחנו גם, מה שנקרא, הולכים עם זה. אז בואו נמשיך את הספורנו, רבותיי, ובכן ראה לתקן מזגם. עם ישראל בדרגה נמוכה, הוא כבר לא דרגת מתן תורה, היה חטא העגל, יש משכן, כי עם ישראל כבר לא יכול לשאת בעצמו השראת שכינה כל יחיד ויחיד, ועדיין צריך חיזוקים. עם ישראל צריך חיזוקים רוחניים. מה החיזוקים הרוחניים? מאכלות אסורים, בואו נקרא, שזה מטמא את הנפש במידות ומושכלות. הרב קופרמן אומר פה איזו הערה מאוד מעניינת, אולי נקרא אותה, כי אנחנו בכל אופן לעילוי נשמת. בואו תסתכלו בהערה, 15 בבקשה. אומר הרב קופרמן, כאן חידש רבנו שהטמטום הנובע מאכילת מאכלות אסורים פוגע לא רק במידות האדם, כלומר ביכולתו להשיג מחשבה מוסרית גבוהה, אלא גם במושכלות, כלומר יכולתו להשיג מסקנות נכונות בחקירה פילוסופית ולוגית. כלומר, ספורנו אומר פה לפי רב קופרמן שמאכלות אסורים זה גם פוגע לך בשיקול הדעת הלימודי, לא רק ברוחניות שלך. זה מאוד מעניין, הערה מעניינת. בואו נמשיך, כי אין זמן. כאומרו ונתמתם בם, כאומרו אל תשקצו את נפשותיכם, עברתי עמוד, הפכתי עמוד, וכאומרו וכו' וכו', ואני מדלג 5-6 שורות. כי קדוש אני, מתחיל שם השורה, כי קדוש אני, ואסר הנידה והזבה והיולדת לקדש את הזרע ולטהרו מכל טומאה, כאומרו והזהרתם את בני ישראל מטומאתם ולמותו בטומאתם ואת המים במשכני. אם כן, הספורנו אומר נכון, עם ישראל זה בעצם, יש כאן מצוות שניתנות בהתאם לדרגת העם. עם ישראל יכול היה, אם הוא היה מחזיק בדרגה הכי גבוהה של מתן תורה, לא צריך משכן, אין לוויים, אין כהנים, אין קורבנות, אין כלום, ואין עניינים של מאכלות אסורים. יהודי היה אוכל גמל, וזה לא היה משפיע עליו שום דבר, לא במידות, לא במושכלות, הוא היה נשאר יכול לקבל השראת שכינה. אחרי הנפילה של חטא העגל, כל דבר כזה יכול להוריד את היהודי, לכן אסור לו. מהפכני, חד משמעי. מהפכני, אתה תאמר, איך אפשר לומר כזה? תראה, יש פה אנשים שהיו ממליצים לאלמנה רום לשים את הספורנו עם כל הכבוד בצד וזה, אבל אני חושב שעדיין רובכם עוד לא עמדתם על עומק ההבחנות של הספורנו. יכול להיות שאנחנו נשמע את זה בהמשך, רק בואו נמשיך. לא, 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 כי אין לי זמן, רבותיי.
אם רואים היום,
לא, אין היום, אל תעשה את היום. זה הכל דברים באידאה של הדברים. היום יש לנו רמב״ם ויש לנו שולחן ערוך וכל מצווה. אחד הכרטיסי כניסה של מצווה לתרי"ג בשורשים של הרמב״ם זה דבר נצחי. אז אין לנו שום דבר, הכל נצחי, כי מהשמיים על הארץ. מה היה ועכשיו נראה מה יהיה. נגיע לשאלה של השם הפרטי. איך?
רועי,
השם רועי לא יחסר. אז שימו לב עכשיו עמוד 15. אנחנו לא, אנחנו עוד לא הגענו לרועי. יש לנו עוד שלב אחד. השלב הבא, רבותיי, בלפני אחרי, זה חטא המרגלים. הרי היו שני חטאים מרכזיים בעם ישראל שהיו משמעותיים גם להבנתנו, אפילו בלי ספורנו. חטא העגל, חטא המרגלים. ואנחנו יודעים, חטא העגל הוא ביום פוקדי ופקדתי. כל צרה שיש לעם ישראל עד הגאולה השלמה יש בה מחטא העגל, חז"ל מפורש, וחטא המרגלים, ויבכו העם בלילה ההוא, חורבן בתי המקדש, כל ההיסטוריה הושפעה מזה. אנחנו ראינו כבר את ההשפעה הכבדה של חטא העגל. אומר הספורנו, גם חטא המרגלים יצר עוד ירידה לעם שיצריך עוד קצת חיזוקים ועוד פעם דברים שהתחדשו בעקבות הירידה של העם, העם ירד עוד קצת וצריך עוד כתף. ואם כן, אנחנו בעמוד 15. אני לא, פשוט הקטע של הספורנו מתחיל כמה מילים קודם ולא רציתי לצלם עוד עמוד שלם, אז כתבנו בכתב יד, הנה עד העגל היה קורבן. על מה הולך הפסוק הזה? וזה דבר מאוד מעניין, זה דבר שכולכם ודאי תמתם והסתכלתם במפרשים, וכאן יש לספורנו פתרון מהפכני, כמו שאמר פה אחד המשתתפים בהקשר הזה, אבל זה גם פתרון מהפכני בהקשר הגדול. יש לנו את חטא המרגלים, יפה, והסתיים מאוד מאוד גרוע, והמעפילים ומתו שם, נפלו וכולי. ומיד אחר כך, פרק תתוו, וידבר השם אל משה למור, דבר בני ישראל ומתה עליהם, כי תבואו אל ארץ משותיכם אשר אני נותן לכם, ועשיתם אישה להשם עולה עוזבך לפלא נדר ונדבר לעשות ריח ניחוח, והקריב המקים כמונה להשם מנחה סולת ויין לנסך. כאן זה פרשת מנחות ונסכים, אבל התורה אומרת בדיוק לפר מביאים ככה ולעיל ככה ולכבשים, מה שאנחנו תמיד אומרים בתפילות. מה זה עושה פה? מראה לא רבותיים, מה זה? כל המפרשים נקרא לזה שוברים את הראש, הרי זה ממש מובהק חומש ויקרא, זה צריך להיות אי שם בפרק ה', פרק ד', מנחות ונסכים. כאילו פתאום נזכרו, יש לנו גם מנחה ונסכים, הרי כל קורבן חייב מנחה ונסכים, אז מדוע זה מופיע פה אחרי חטא המרגלים? עוד דבר, מיד אחר כך יש לנו, וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל ומתה עליהם, ובואכם אל הארץ שאני מביא אתכם שמה, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לשם, ראשית הריסותיכם, חלה, מצוות חלה. פתאום מצוות חלה נוחתת כאן. חומש במדבר הוא בכלל לא חומש של מצוות, כידוע, הוא חומש סיפורי. פתאום נוחתת פה חלה. חלה, מי שיודע, יש לה הגדרות ממש די מדויקות של תרומה גדולה, זה גם כמעט זה שווה בכל העניינים שלו לתרומה גדולה. אז למה זה לא מופיע פרשת אמור, פרשת... מצווה מובהקת
של ישר שנכנסים לארץ, ואמרו שהם לא יכנסו.
נכון, זה הסבר יפה, אבל אני שואל אחרת, אתה אומר שהוא רוצה לעודד אותם, אבל לכאורה המצווה הייתה צריכה כבר להינתן לפני כן, כאילו אתה אומר שהקדוש ברוך הוא שמר אותה בגדר של ידיעה ובחירה, הקדוש ברוך הוא שמר אותה לאחר כך, זה קשה, אבל יש מפרשים שאומרים כך. והדבר השלישי שם אחרי חטא המרגלים, מופיע שם ענייני קורבנות על שגגת עבודה זרה, ציבור ויחיד, קורבנות, פרק ד', כל החטאות, פנימיות, חיצוניות. למה זה מופיע כאן? אומר הספורנו, הנה, עד העגל היה קורבן ריח ניחוח בזולת מנחה ונסכים, כעניין באבל ונוח ובאברהם. אז קודם כל הוא מתחיל היסטוריה. אנחנו עכשיו דרך אגב נכנסים לשלוש דקות לנושא של מנחות ונסכים, אבל בלי, עוד פעם, בלי פרטים שאף אחד לא יפחד, בלי כמה זה וזה אנחנו לא הולכים, רק הנושא הזה. כל קורבן הרי חייב, כל קורבן יש יחד איתו מנחות ונסכים. יש רק קורבן סוטה שלא שמים על זה שמן, אבל כל קורבן צריך, בין ציבור ובין יחיד, צריך מנחות ונסכים, כל אחד לפי הכמות שלו. זה א', זה נקרא מנחת נסכים. אומר הספורנו עוד פעם בהיסטוריה, עד העגל, אז קודם כל הספורנו אוחז שתפקיד של מנחה ונסכים זה לעשות את הריח ניחוח. אנחנו יודעים שקורבן, אחד התנאים של קורבן זה שיהיה ריח ניחוח להשם, לשם ריח, לשם ניחוח, סוגיות בזרחים, הוא חייב להגיע לדרגת נחת רוח לפניי וכו'. הרב קוברמן מעריך בזה למטה, אבל הספורנו אוחז, מה מביא את הריח ניחוח? לא מספיק הקורבן עצמו, זה המנחות הנסכים. אם כן, אומר הספורנו כך, עד העגל היה קורבן ריח ניחוח בזולת מנחה ונסכים. בכלל, עד העגל, כמו הבל, נוח, אברהם, והוא כעניין וישלח את נערי בני ישראל והיו עולות, מה שאמרנו, הקורבנות האלה של משה רבינו ליד הר סיני, שם בכלל לא מוזכר באף מקום שהיה מנחה, נסכים, הקריבו בהמה, זהו. וזה כבר עלה לריח ניחוח, וירח השם את ריח הניחוח אצל נוח, לא היה לא נסכים ולא מיניו ולא מקצתי, זה עד העגל. ובחטאם בעגל, זה שתי שורות שדילגתי בהתחלה שלא רציתי לבלבל, ובחטאם בעגל הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד, שהיא קורבן ציבור, נקודה. אז קורבנות ציבור קיבלו את החובה הזאת שצריכים להצמיד אליהם מנחה ונסכים. היכן זה מוזכר? בפרשה של קורבן תמיד. כפי שידוע לכם, קורבן תמיד מופיע בתורה פעמיים, פעם פרשת תצווה, פעם פרשת אמור. אז כבר בפרשת תצווה, הרי זה כמעט אותם מילים שם כתוב מה שאנחנו קוראים בראש חודש. כהני לחמי לישי, כן?
פנחס.
מה?
פנחס,
נכון, נכון, סליחה. פעם ראשונה בתצווה, פעם שנייה בפנחס, נכון. אמור זה בלבל אותי במשהו אחר, זה נקודה אחרת. בכל אופן, אז אומר הספורנו, קורבנות ציבור, והספורנו אמנם מזכיר כאן תמיד, לדעתי גם צריכים להוסיף פה גם את המוספים, לכן אני לא מנסה על זה, מכיוון שכל קורבנות ציבור כבר הוזקקו למנחה ונסכים, ומאז שחטאו במרגלים, עם ישראל יורד בדרגה, עם ישראל מביא קורבן, הוא לא יכול להגיע לריח ניחוח, אם יצריך מנחה ונסכים, להכשיר גם קורבן יחיד. כלומר, לפני חטא המרגלים, כמה זמן זה בערך? בערך 5 חודשים מהקמת המשכן שהייתה בניסן של השנה השנית עד חודש אב, חטא המרגלים בשנה השנית, בערך 4-5 חודשים. אם עם ישראל יהודי היה מביא קורבן יחיד, הוא לא צריך להבין את מנחה ונסכים, רק הקורבנות התמיד או הקורבנות המוספים לדעתי. אבל ואז כאן בגלל, ועכשיו בגלל חטא המרגלים העם נפל עוד קצת, אז אתה רוצה שהקורבן שלך, אתה רוצה שהקורבן שלך יוכל לעלות לריח ניחוח, תביא גם מנחה ונסכים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, פסוק חלה תרימו תרומה, שימו לב, אחר חטא המרגלים, אומר הספורנו, האם עוקבים אחריי? עוד ככה, עוד 10 דקות, חמש, לא יוצאים, אני לא נותן מנוחה, מה שנקרא. חלה תרימו תרומה, אחר חטא המרגלים יצריך גם החלה, למען יהיו ראויים שתחול ברכה בבתיהם, כאומרו, פסוק ביחזקאל, וראשית הריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך, וכן אליהו וכו'. אם כן, כאן זה בכלל נושא אחר, ברכת הבית. לפני חטא המרגלים הבית היה מתברך גם בלי החיזוק הזה של מצוות חלה, אלא על ידי מה? הרב קוברמן מביא למטה מספורנו אחר, על ידי מצוות הביקורים. ביקורים, אז הם גם מביאים ברכה לבית. אבל עוד פעם, חטא המרגלים נפלו, צריכים לקבל חיזוק על ידי מצווה נוספת, ורק אז הברכה בבתים של היהודי תהיה מושלמת. אם כן, יש לנו כאן, אז יש לנו שני עניינים של לפני ואחרי מרכזיים, לפני חטא העגל, אחרי חטא העגל, לפני חטא המרגלים, אחר חטא המרגלים. ועכשיו השיא, כמו שאומרים, אין מה לעשות. בבקשה, נא לעבור לעמוד 18, והגענו לרועי. זה הולך, הספונו הזה הולך על פסוק מפורסם בברכות שלפני התוכחה של בחוקותיי. כל תוכחות הרי תמיד לפני כן יש להם ברכות, ואז מגיעים התוכחות. כמובן התוכחות הרבה יותר ארוכות מהברכות, אבל כנראה הברכות יש להם כוח יותר חזק, גם בחוקותיי, גם בהתאבו. אנחנו יודעים לפי רוב הראשונים הברכות עצמם הם גם ברכות לעתיד לבוא, לא רק ברכות כמו שהרי הרמב"ן המפורסם שבחוקותיי זה בית ראשון כי תבוא בית שני, אבל הברכות הן ודאי לכול העלמה גם לעניין של העתיד לבוא. וכתוב בפסוק שמה בברכות, פסוק י' ב' והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. אם כן, יש מושג של והתהלכתי בתוככם. יש רש"י, כולם יודעים, אבל זה באמת סתרי תורה. רש"י אומר והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני. מה זה לטייל? כולנו נטייל עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן? מה, לא חשבתי שבימות המשיח נהיה בגן עדן? הרמב"ם אומר שאין הרי בין זה לבין זה. אולי הכוונה היא לעתיד לבוא של התיקון הכללי. בכל אופן, אומר הספורנו, עניין המתהלך, עמוד 18, עניין המתהלך הוא ההולך אנה ואנה, לא אל מקום אחד בלבד. זה המושג התהלכות הרי, בהתפעל. אמר אם כן, אתהלך בתוככם, כי לא אל מקום אחד בלבד ירד שפע הכבוד, כמו שהיה במשכן ובמקדש, כאומרו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, בזה האופן ובזה אותו המקום בלבד אשכון בתוכם. הוא בייר זה, זה הכל משפט מתארך באומרו אשר יוועד לך שמה ונועדתי שם לבני ישראל, פסיק. אבל את הלך בתוככם, בתוך כל אחד, ויראה כבודי בכל מקום שתהיו שם, כי אמנם בכל מקום שיהיו שם צדיקי הדור הוא קדוש משכנה עליון שבו תשלם כוונתו, כאומרו השמיים כיסי בארץ אדום רגלי ואל זה הביט אל אני ונחי רוח וחרד על דברי. והייתי לכם לאלוקים, יהיה לאלוקים מיוחד לכם, לא יהיה לכם אלוקים ומנהיג זולתי, ובכן יהיה נצחיות מציאותכם ממני בלתי אמצעי, בלתי אמצעי, בלי משכן, בלי מקדש. זה מילים מאוד גבוהות, אבל אני רק מנסה למצוא את העיקר פה מבחינתנו. הוא כמו שהוא לשאר הנבדלים הנצחיים יהיו כמו מלאכים או משהו כזה, ביותכם אז בגאולה השלמה, ביותכם אז בגאולה השלמה, בצלמי כדמותי, כמו שהייתה הכוונה בבריאת האדם ובמתן תורה. ולזה אמר ולקחתי אתכם לילה והייתי לכם לאלוקים, כי אמנם במתן תורה לולי השחיתו בעגל הייתה הכוונה לשום אותם במעלת ימות המשיח לעולם הבא שיעד, וזאת הפרשה בלי ספק. אם כן, הספורנו כאן אומר בפירוש, לכאורה אומר בפירוש, כי לא אל מקום אחד בלבד ירד השפע הכבוד. איך אומרים? בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובארכתיך. מה שהיה במתן תורה, מתן תורה לולי חטא העגל, זה כבר היה העולם הבא בימות המשיח, כבר לא היה, העולם היה כבר מתוקן. שזה גם שאלה מאוד, הייתי אומר, פילוסופית, מחשבתית, משמע מהרבה עוד הוגי דעות. אז עם ישראל עוד נמצא בהר סיני, עוד לא נכנס לארץ ישראל, ולולי שהיה חטא העגל כבר הכל היה מתוקן. בכל אופן,
אבל עברו 40 יום
ולא הגיע. אז מה יוצא לנו לפי הספורנו? שלעתיד לבוא והתהלכתי בתוככם. נו, אז שואל רואי, לכאורה ספורנו אומר כאן די בפירוש שלעתיד לבוא לא צריך משכן, לא צריך מקדש, מה קורה פה? זו שאלה מאוד מאוד קשה שהרב קוברמן לא כתב עליה, למה? כי הוא אמר לי באמת שהוא לא מצא עליה עדיין תשובה. אבל אני רוצה רק לזכות אתכם בתשובה, מכיוון שהיום, לא בתקופת הרב קוברמן, היום יש דברים כמו צר החוכמה, ואפשר היום לחפש דברים, וזה דבר כל כך קשה ומעיק כל הנושא הזה, כמו שיהודים פה שלא יכלו, טוב שלא יכלו להירדם משעות הצהריים. אז איך אפשר להבין ספורנו כזה? אז חיפשתי, העליתי זה באוצר החוכמה ומצאתי התייחסות מפורשת של יהודי חשוב שחלק גדול מכם הכירו או ידעו עליו, שנפטר אמנם אבל חי בדורנו, מייסד ישיבת כרם ביבנה, הרב חיים יעקב גולדברג, שהוא כתב, הוא היה בעל מחשבה גדול, ויש סדרה של אסופת מערכות של הספרים שמישהו כתב במרכאות השיעורים שלו, ושם הוא שואל את השאלה הזאת. הוא מביא את הספורנו והוא אומר, ואנו נדרשים גם להבנה מעמיקה ביסודות משכן השם. המשכן לדברי הספורנו מצטייר כמסגרת שבה מצטמצמת השראה אלוקית, והוא מהווה ממילא מזכרת אבון למצב רוחני ירוד ונפלאה דעת ממנו. כיצד מתיישבת ההגדרה המצמצמת הזו עם מקדש השם, מקור הכיסופים והערגה של כנסת ישראל, שאלה מייחלות עינינו, בו מתרכזות תפילותינו ותקוותינו באלפי שנות גלות? כסל כדעתך שעם ישראל מתפלל ומייחל לצמצום השכינה? לא, זה ככה לשון מיוחדת. אבל הרב גולדריך מצא פסוקים בחזקאל ומלבים, אז אני אקח ממש 30 שניות לקרוא לכם את זה. וזה, סליחה, זה מופיע בחוברת, למה אני... בואו תסתכלו, עמוד 25. זה סוף הנבואה של יחזקאל המתחת, זה סוף הנבואה של העצמות היבשות, שיש שם כל פסוקי העתיד והנחמה. רק נקרא אותם במהירות מפסוק כ"ה עד סוף הפרק. וישבו על הארץ שנתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו אבותיכם, וישבו עליה אמה ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם מונטטים והרבתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם והיה משכני עליהם. הנמל בי מדייק מה זה מקדשי ומה זה משכני. והיה משכני עליהם והייתי להם לאלוקים והם היו לי לעם, וידעו הגויים כי אני השם מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם. אז יש לנו את המקדשי ויש לנו את המשכני. תהפכו את הדף, עמוד 26, זה המלבים. אני אפנה אתכם אני אקח מלמטה, 2, הייתי צריך לסמן את זה בעצם, 2, 4, 6, 8, 11 שורות. ועל ידי כך והרבתי אותם ונתתי את מקדשי שבתוכם. נכון, נכון. ועל דרך מה שכתב בירמיה, והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההם, לא יאמרו עוד ארון ברית השם, לא מדברים על הארון. ביום ההוא, אני תיקנתי לעצמי בעת ההיא, הסתכלתי בפסוק, יקראו לירושלים כיסא השם, אומר המלבים, כי ברבות ישראל בריבוי מופלגת תהיה השכינה על ישראל ולא יצטרכו לקדושת הארון והמקדש. והנה קדושת המקדש שמצייר השם ושכינתו מצמצם את עצמו בתוך נקודה מצומצם בין שני בדי אהרון, מורה האהבה שבינינו לעם ישראל וכולי. אמנם שתהיה שכינת השם על ישראל עד שיהיו הם המרכבה לשכינתו מציון גודל מעלת ישראל, מציון גודל מעלת ישראל, עם ישראל עצמה הם יהיו המרכבה. וזו שאמר ונתתי מקדשי בתוכם והיה משכני עליהם, שיש שני הדברים, המקדש בתווך ושכינת השם עליהם על כל ישראל, עד שהם בפני עצמם לא יצטרכו לקדושת המקדש, שהם בעצמם יהיו הבדים והארון והקודש והמקדש, שישכון השם עליהם בקודש. אז מה המקדש? והמקדש שיהיה בתוך בתווך בין נחלת השבטים יהיה רק שידעו הגויים שהשם מקדש ישראל במה שיהיה מקדשי בתוכם. אז הפסוק, צריכים להבין מה זה כמובן, גם יכול להיות שהרב גולדביך טיפה מרחיב בזה, אבל הפסוק אומר כך, וידעו הגויים כי אני השם מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם. זאת התכלית. תגידו לי מה, אבל מה זה עוד פעם מוריד את כל החשיבות? זה צריך להבין. אבל לפחות ראינו גם מלבים שממש כותב מילים כן אלו, וכך הוא מסביר את הפסוק ביחזקאל. ותודה רבה לכולם.